סוד של המאמר שלנו נעשה ונשמע. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים, גם בפרשת יתרו וגם בפרשת משפטים, אנחנו מגלים כמה דברים מאוד מאוד יסודיים ומאוד מעניינים, שאולי לפעמים אנחנו לא שמים עליהם כל כך לב. בפעם הראשונה בפרשת יתרו, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו בבית בסיוון, ואז הוא אומר לנו שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, נהיה סגולה מכל העמים, משה רבנו בא לומר את זה לעם ישראל, ואז התגובה של עם ישראל, אצלנו במקור מספר 1, פרק י' פסוק ח', ספר שמות, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, לא נעשה ונשמע, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה את דברי העם אל השם. כלומר, בפרשת יתרו נאמר, כל אשר דיבר השם נעשה. שאם נשים לב, והמשך חוכמה שם לב, לגבי התגובה שלנו, כל אשר דיבר השם נעשה, הרקע לביטוי הזה, כל אשר דיבר השם נעשה, הרקע לזה הוא, ויענו כל העם יחדיו. כלומר, כל העם ביחד, התורה מקפידה לומר, שהעם ביחד אמר, כל אשר דיבר השם נעשה. גם בפרשת משפטים, ששם מופיע, תכף נראה, פעמיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא מספר למשה רבנו את כל מה ש... את כל המשפטים, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו וכו', תחילת פרק כ"ד, ואז, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, מקור מספר 2, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. עוד פעם, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ועוד פעם פה, ויען כל העם כל אחד. כלומר, כמו שבתחילת פרשת יתרו, ויענו כל העם יחדיו, העם עונה ביחד, גם כאן, בסוף פרשת משפטים, ויען כל העם כל אחד. אם כן, אנחנו בשלב הראשון, בשלב השני, חז"ל התלבטו מתי הייתה הפרשייה הזו בפרשת משפטים. בכל אופן, לפני שאנחנו פוגשים את היסוד שנקרא נעשה ונשמע, אנחנו פוגשים קודם כל את היסוד שנקרא נעשה. וזאת הערה שלפעמים לא שמים אליה מספיק דגש, מספיק לב. מה המשמעות? רק אחר כך, לאחר ש, אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו את הברית דרך זריקת הדם וכו', אז נאמר, מקום מספר 3, פרק כ"ד, פסוק ו', על גבי מה שקראנו מקודם, פרק כ"ד, פסוק ג', ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. פה הפעם הראשונה שפגשנו את הביטוי, נעשה ונשמע. וכאן מאוד מעניין, בניגוד לפעמים שבהם אמרנו כל אשר דיבר השם נעשה, ששם כתוב כל העם יחדיו וויען כל העם כל אחד, פה לא כתוב ויאמרו כל העם יחדיו או ויאמרו כל העם כל אחד, לא כתוב, כתוב סתם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אם כן, כבר לפנינו לפחות שתי שאלות. שאלה ראשונה, א', מה ההבדל בין נעשה לבין נשמע? ב', מדוע בפעמים הראשונות אמרנו נעשה ורק בפעם האחרונה אמרנו נעשה ונשמע? שאלה שלישית, מדוע בפעמים שבהם אמרנו נעשה, אמרנו את המילה נעשה יחדיו, או יחדיו או כל אחד, אמרנו ביחד. מה שאין כן, כשאנחנו אומרים נעשה ונשמע, לא כתוב שאנחנו אומרים בכל אחד, או אנחנו אומרים יחדיו, אלא סתם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שלוש שאלות, עוד שתי שאלות, אולי קצת יותר, אבל שתי שאלות עקרוניות. כשהגמרא במסכת שבת עוסקת בסוגיה הזאת של נעשה ונשמע, אז יש כל מיני מאמרים מאוד מעניינים בחז"ל, מאוד עקרוניים ומאוד יסודיים. הגמרא אומרת כך, מסכת שבת דף פ"ח, מקור 4, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. אם כן, שימו לב, א', מה המשמעות של נעשה? ב', מה המשמעות של נשמע? ג', למה בהתחלה אמרנו רק נעשה ואחר כך אמרנו נעשה ונשמע? ד', למה ביחס לנעשה אנחנו ביחד, ואם לא ביחס לנעשה ונשמע אנחנו לא ביחד? א', בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. כלומר, הסוגיה הזאת של הקדמת נעשה לנשמע היא שלב חמישי, כלומר היא קושייה 5. אחרי שנפתור בעזרת השם את כל הקושיות הראשונות, אז נוכל לגשת לשאלה היסודית שכולנו מכירים, מה המשמעות של הקדמת נעשה לנשמע. אבל אם לא נבין מה זה נעשה, ומה הוא נשמע, ולמה בנעשה כולנו ביחד ובנשמע, ובנעשה ונשמע אנחנו לא ביחד, וכולי, כמו שאמרנו מקודם, אם לא נבין את זה, אז כנראה שלא נבין מהו הסוד של הקדמת נעשה לנשמע. בכל אופן, אמר רבי אלעזר, בשעה שקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רז זה, שמלאכי השרת משתמשים בו? אם כן, הקדמת נעשה לנשמע, זה סוד. וזה סוד שהוא מתאים למלאכים. אם כן, מהבחינה הזו אפשר לומר, שאנחנו נהיינו במעמד הר סיני, או טרום מעמד הר סיני, או אם פרשת משפטים מאחרי מעמד הר סיני, נהיינו ממש כמלאכים. אבל הגמרא אומרת, במסכת שבת שם באותו עמוד, שדרש רבי סימאי במקום מספר 5, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ואז דמינו למלאכים שמשתמשים בסוד הזה, שצריך להבין מהו, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל. 60 ריבו, 60 כפול 10,000, כלומר 600,000 מלאכי השרת, וכל אחד מ-600,000 המלאכים קשר ל-600,000 לכל אחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אם כן, כל מלאך קשר לכל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אבל אחר כך שחתנו בעגל, וכיוון שחתו ישראל, אומרת הגמרא, ירדו 120 ריבו. אם כן, לא 600,000 מלאכים, אלא 1,200,000 מלאכים, וכל אחד מהם, ולא מלאכי שרת אלא מלאכי חבלה, וכיוון שחתו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום. אם כן, כשאמרנו נעשה ונשמע, אז כתרו לנו המלאכים שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, ולא עוד, אלא שכל מלאך כתר לנו שני כתרים. ולו כשחתנו בעגל, אז התפרקנו מהכתרים הללו, ולא רק שהתפרקנו מהכתרים האלה, אלא היו צריכים לרדת כפול מלאכים. 1,200,000 מלאכים, כל אחד מסלק כתר אחד, אחד נעשה, אחד נשמע, מבני ישראל, שנאמר, והתנצלו בני ישראל את הדיה מאחורי. מה המשמעות? שכל הסוגיה הזאת של הר סיני וחטא העגל, ההכתרה הזאת ואחרי זה ההתפרקות הזאת, ולמה בהתחלה כל מלאך כותר שניים, ואילו בסוף כל מלאך מסלק אחד. יותר מזה, הרב קוק מדייק, בשעה שקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו. אם כן, בשלב הראשון, המלאכים באו. ואילו בשלב החטא, וכיוון שחטאו ישראל, לא כתוב באו מלאכי חבלה. כתוב ירדו. אם כן, בשלב הראשון, באו, ובשלב השני, ירדו. מה המשמעות של כל השאלות הללו? אז אנחנו ננסה להתחיל במשך חוכמה, ונשלים קצת את התמונה מכמה דברים ברב, כמה שנספיק, כי היום הזמן שלנו הוא מדוד. ברוך השם. כן. כן. קשור, אבל אנחנו לא נתעסק בזה. אנחנו נתמקד בדברים אחרים. בסדר? כלומר, לפי מה שאתה אומר, אנחנו נראה בהמשך אולי שזה מאוד עמוק, שלמרות שהם העם, אז הם אמרו מה שאמרו, תכף נראה. טוב, אז בואו נתחיל. אז יש לפנינו כמה פסקאות. השאיפה שלנו היום זה קודם כל להתחיל במשך חוכמה, מקום מספר 6, ולהשלים את הדברים מזווית נוספת, בשני מקורות ברב, מקור 7 ומקור 8, ומקור 9 זה שיעורי בית לליל שבועות. אומר המשך חוכמה, אם כן, נחזור לשאלה שהמשך חוכמה מתעכב עליה, מה המשמעות של ויענו כל העם יחדיו, ביחד, וגם אחר כך, ויען כל העם כל אחד, מה המשמעות של היחדיו הזה, מה המשמעות של הכל האחד הזה, וביחס לביחד והכל האחד, אמרנו רק נעשה. אחר כך, כשאמרנו נעשה ונשמע, זה לא היה ביחד, אלא סתם ויאמרו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה המשמעות של ההבדל הזה, של החילוק הזה? אומר המשך חוכמה, הנה, מקום מספר 6, הנה מצוות התורה, יש אשר לכהנים, ויש אשר ללוויים, ויש לכהן גדול, ויש למלך או לסנהדרין, ויש למי שיש לו קרקע ובית. כלומר, כשאנחנו מתבוננים בתרי"ג המצוות, אז ברור ופשוט הוא, שלא כל יהודי יכול לקיים תרי"ג מצוות. אלא כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו 613 מצוות, שזאת בעצם נקרא זה חומה אלוהית שאמורה להתגלות במציאות שלנו כדי להאיר בצורה נכונה את הצדדים החומריים של המציאות של העולם שלנו. אז זה לא נכון לומר שכל אחד מישראל צריך לקיים את כל התרי"ג, את כל החומה. הוא לא יכול לקיים את כל החומה. אלא ישנן מצוות או לוין שקשורים לאנשים מסוימים, או קשורים למצבים מסוימים, או קשורים לזמנים מסוימים, או קשורים למקומות מסוימים. ולכן, דבר פשוט הוא, שנכון שסך מצוות התורה זה תרי"ג, אבל כל אחד מאיתנו מקיים חלקים מסוימים של התרי"ג, ורק בצירוף כולנו יתקיים התרי"ג. יותר מזה, אם זה נכון למדרגה של תרי"ג מצוות, אז בואו עכשיו נרחיב קצת את התמונה. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא, נקרא לזה סך יהודים במציאות, במהלך ההיסטוריה, אז כל יהודי, כל אדם פרטי, יש לו את התפקיד האלוקי הספציפי שלו. מצוות אומר המהר"ל מלשון צוותא. אז כל אחד מאיתנו מצטוות לריבונו של עולם מזווית אחרת, בצד אחרת, בדגש אחר, וסך ההצטוותויות, סך החיבורים, סך נקרא לזה מיצוי התפקידים של כל אחד מהפרטים, יוצר את הקשר הנכון עם ריבונו של עולם ואת קידוש השם הגדול שמופיע בעם ישראל ומופיע באנושות ובעולם כולו. אז זה לא רק עניין של מצוות. המצוות זה כמשל, שבעצם כדי שתתמצא המציאות הכוללת, אז כל אחד מתמקד בדברים מסוימים שהם יותר קשורים אליו ומתאימים לו, וזה נכון גם לקיום מצוות באופן ספציפי. למשל, מי שיש לו שדה, אז הוא חייב בלקט שכחה ופאה. ואם אני אין לי שדה, אז אני לא יכול לקיים לקט שכחה ופאה. מה אני אעשה? אני פטור. אם יש לי בית שעל פי ההלכה, הכתלים והמשקוף מתחייבים במזוזה, אז אני חייב לקבוע מזוזה. אבל אם אני גר באוהל, אני לא יכול לקיים מצוות מזוזה. וכדומה, זה הדרך. אז יש מצוות ששייכות לכהנים, יש מצוות ללוויים, יש מצוות לכהן גדול, יש מצוות למלך, יש מצוות לסנהדרין, יש מצוות לפרט, יש מצוות לפרט הזכרי, לפרט הנקבי, יש מצוות למשפחה, יש מצוות שתלויות בזמן, יש מצוות שתלויות במקום, וכו'. אם כן, הסך של התרי"ג מתקיים על ידי כולם. בואו נקרא את זה שוב. הנה מצוות התורה, יש אשר לכהנים, ויש אשר ללוויים, ויש לכהן גדול, ויש למלך או לסנהדרין, ויש למי שיש לו קרקע ובית, אלא רק בכלל ישראל צריכה התורה להתקיים, וכל ישראל ערבים זה לזה. אז אם התורה כולה היא חומה, אז אנחנו ככלל, כציבור, כאחד, כמציאות אחת, ערבים זה לזה, אנחנו חומה. ובקיומם של המצוות, כולן מקבלים שכר. או כל אחד מקבל על החלק שלו, או כל אחד מקבל על השותפות שלו בכלל. ואתן, אומר יחזקאל הנביא, ואתן צאן מרעיתי, אדם אתם. אם כן, למרות שאנחנו צאן, אנחנו הרבה כבשים, אנחנו הרבה פרטים, אנחנו עם שכולל הרבה פרטים, מצד שני, אז אם כן יש כאן ריבוי של הרבה פרטים, מצד שני, אנחנו נקראים אדם, לא אדמים. אנחנו אדם אחד. ואתן צאן מרעיתי, אדם אתם. כלומר, שכל האומה הישראלית הוא אדם אחד. יש אשר הוא כלב, כמו שאמרו באחר רבה צדיקין ליבם של ישראל. ויש כראש, ויש כעין, והוא שנמצא ראשי העדה, עיני העדה. אם כן, כל אדם מישראל יש לו את התפקיד האלוקי שהוטל עליו, שמתקיים במצוות הספציפיות המתאימות, או האמורות להתקיים דרכו, ומעבר למצוות, בכלל לכל הגילויים האלוקיים שמוטלים עליו. וכל אחד צריך לקיים מצווה התלויה בו, ובכללותם הוא אדם שלם. אם כן, אנחנו בעצם ציבור שמורכב מהרבה פרטים, אבל ריבוי הפרטים הזה הוא בעצם מציאות אחת, אדם אחד. לכן, אומר המשך חוכמה, כבר נחזור לפסוקים, מה קורה במצוות שאנחנו לא יכולים לקיים אותן? למשל, אני לא כהן, אז אני לא יכול לקיים מצוות של כהנים. אני לא מלך, אז אני לא יכול לקיים מצוות של מלך. וכדומה, אני לא אישה, אז אני לא יכול לקיים מצוות של אישה. אז מה עושים? אז מה עם המצוות האלה? מה, אין לנו שום שייכות עליהן? זה רק המצוות שאנחנו יכולים לקיים, כל אחד מאיתנו, למצוות האלה הוא שייך? ומה עם המצוות האחרות שלהן הוא לא שייך? אין לו שום קשר איתה? מה, זה רק ישתלם על ידי אנשים אחרים? שלהם כן שייכות המצוות הללו? אומר המשך חוכמה, זה מה שחזל אמרו. לכן, על מצוות שאין לקיימם, מצוות שאדם לא יכול לקיים אותם, אמרו חכמים שצריך ללמוד. כלומר, מה שאני יכול לקיים, אני מחויב ללמוד ולקיים. מה שאני לא יכול לקיים, אני מחויב לפחות ללמוד, למרות שאני מחויב לקיים. ולכן המפגש שלי עם המצווה הוא יהיה דרך הלמידה ולא דרך המעשה. וזה מה שאמרו חכמים בגמרא במסכת מנחות, דכל העוסק בתורת חטאת, אדם שלומד ענייני חטאת, גם אם הוא לא כהן, שעוסק בענייני קורבן חטאת, כאילו הקריב חטאת. אז מי שלא יכול לקיים מצווה באופן מעשי, ילמד את המצווה הזאת. ומעלה עליו הכתוב כאילו קיים. אבל, נקודת המוצא, נקודת היסודי, שבעצם כולנו מציאות אחת. ערבות אחת. ולכן התרי"ג מתקבל בכולנו. ולכן כשאנחנו מקבלים תורה, אנחנו צריכים לזכור שנקודת המוצא זה לא אני מול אלוהים. אלא כולנו ביחד מקיימים את ההופעה האלוקית הגדולה, שנקראת תרי"ג מצוות, שהיא קידוש השם. ויש חלקים בתורה שאנחנו לומדים ועושים, יש חלקים בתורה שאנחנו רק לומדים. רק שנייה אחת, עוד טיפה, הנה כבר הגענו, שנייה אחת, עוד טיפה. אז אם כן, מצוות שאין לקיימם צריך ללמוד, או להחזיק לומדי תורה, מי שלא יכול ללמוד, מי שלא יכול לעשות לפחות ילמד, ומי שלא יכול לא לעשות ולא ללמוד, שלפחות יחזיק את אותם אלה שלומדים, שהם בעצם, אם אפשר לומר ברעיון כללי, מחזיקים את אלה שעושים, אם אפשר לומר את זה ככה. אומר המשך חוכמה נפלא, לכן להלן, אנו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בואו נתחיל מהסוף להתחלה. מה זאת אומרת כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע? וכאן אמרנו לא ענינו כל אחד, לא ענינו יחדיו, אלא סתם ויאמרו. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר כל אדם פרטי אמר על עצמו. יש מהם שנעשה, מה ששייך אצלנו, ויש שנשמע. כשאמרנו נעשה ונשמע, בעצם כל אחד מאיתנו כפרט, כאינדיבידואל, אמר, יש מצוות שאנחנו שייכים אליהם בחינת עשייה, ויש מצוות שאנחנו שייכים אליהם בחינת למידה. אז כל אחד באופן אישי, ויאמרו, כל אחד באופן פרטי, כל אשר דיבר השם נקודותיים, חלק מהם נעשה מה ששייך אלינו לעשייה, וחלק מהם מה שלא שייך לעשייה, נשמע, נלמד. זה פשט מיוחד הפשט הזה, אני לא מכיר עוד פירוש כזה. זה פירוש פשט, ממש. עוד פעם. לכן להלן אנו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, יש מהם שנעשה מה ששייך אצלנו, ויש שנשמע שנלמד ונבין פנימיותם והלכותיהם וחוקותיהם. אז אם ככה, למה בהתחלה אמרנו כל אשר דיבר השם נעשה? ולמה כשאמרנו כל אשר דיבר נעשה, אמרנו יחדה ואמרנו כל אחד? אומר המשך חוכמה. אבל כאן, בהתחלה, אנו כל העם יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, המדרגה הראשונה שממנה יצאנו אל הנעשה ונשמע, היא קודם כל נעשה. כלומר, ההבנה שזה שאני קשור לריבונו של עולם, אני לא אדם פרטי, אלא כולנו ביחד כל אשר דיבר השם נעשה. אז נכון שאני לא יכול לעשות מצוות מסוימות באופן מעשי, זה לא משנה, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אז אם החבר שלי עושה מצוות שאני לא יכול לקיים אותן, הוא עושה, למרות שאני לא עושה, זה נחשב כאילו אנחנו עושים ביחד. אז אני חושב כאילו אני עושה. אז לפני שאנחנו ניגשים אל התורה באופן פרטי, בבחינות שלי כאדם פרטי של מה נעשה, מה נשמע, לפני כן, קודם כל, כל אשר דיבר השם נעשה, כולנו ביחד. אבל כאן אנו כל העם יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, שבכללות העם כאחד, כולם יחדיו יעשו כל אשר דיבר השם, וכל אחד יעשה השייך לו, ואף אחד לא יקנה בחברו, למה חברו עושה דברים אחרים, אלא הוא יעשה את המוטל עליו. לכן זה יסוד גדול היסוד הזה. לפני שכל אחד מאיתנו נפגש עם התורה באופן פרטי, בחילוק של נעשה ונשמע כל אחד באופן אישי, יש קודם כל את השייכות הכללית הציבורית הכלל ישראלית, כל אשר דיבר השם נעשה. ואי אפשר להגיע לנעשה ונשמע לפי הפירוש הזה, אם לא יהיה קודם כל נעשה. אם כן, מה ההבדל בין נעשה לנעשה ונשמע? נעשה זה עשייה, ונשמע זה למידה. לפי הפשט הזה נראה בהמשך זה יותר מתפתח. ב', למה נעשה קודם לנעשה ונשמע? כי נעשה זה ציבורי, כולנו ביחד, זה התורה כקבלה של ציבור. מול נעשה ונשמע זה כל אחד באופן אישי, באופן פרטי. לכן, כשאמרנו נעשה, אז זה יחדיו וזה בכל אחד. כי אז התגלתה תכונת הערבות הישראלית. לכן כשאנחנו נכנסים אוטוטו ערב חג השבועות לקבל תורה, בימים ההם והזמן הזה, קודם כל נדע, שלפני שאנחנו אומרים נעשה ונשמע, אנחנו אומרים נעשה. לפני שכל אחד מאיתנו ניגש אל התורה כאינדיבידואל, כאדם פרטי, ואז הוא משתייך באופן מעשי לצדדים מסוימים, ומשתייך באופן לימודי או רוחני לצדדים אחרים, קודם כל כולנו ביחד מקבלים תורה כציבור, ועל זה אנחנו אומרים כל אחד יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה. אני לא עושה, לא משנה, אתה עושה בשבילי את החלק שאני לא יכול לעשות, ואני עושה בשבילך את החלק שאתה לא יכול לעשות, וכולנו ביחד אדם אחד, כולנו ביחד ציבור אחד, אישיות אחת. עד לכאן דברי המשך חוכמה. אם כן, רק אחרי שאנחנו אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, מבינים את האחריות, את השייכות הכוללת שלנו, הכלליות שלנו, רק מכוח הערך הזה, המקום הזה, אפשר להגיע לנעשה ונשמע. טוב, עד לכאן פתיחה. אחרי אנחנו הולכים קצת יותר להעמיק את זה. כן, בבקשה, בר.
זה חמור שלפי זה, גם שתלוי בי כפרט, אני לא מקיים, אני מחסר מכולם, וזה עליי,
חסרון הזה. זה לפי זה אומר ברק, שכמו שאני משלים נקודה, וחברים משלים נקודה, ואני שמח בחלקי, והוא שמח בחלקו, ואני שמח בחלקו, והוא שמח בחלקי, יוצא גם מצד שני לצד מהצד השני לצד ההפוך. כלומר, אם אדם לא משלים את החלק שלו, אז הוא לא רק פוגע בעצמו, הוא פוגע בכלל. ניקח רק אולי דוגמה שממשיך רבי יהודה הלוי. אם החומה, אם אדם גר בעיר ספר, אדם גר, נגיד, בקצה של הארץ, בקצה הארץ, ומעבר לחומה יש אויב, ונגיד שכל אחד, נגיד שיש 613 תושבים, וכל אחד מאיתנו, כל אחד מהתושבים, שם לבנה בחומה. אם אחד לא שם את הלבנה שלו, אז זה לא נכון לומר, אומר ברק בצדק, זה לא נכון לומר שחסרה לבנה. כי אם חסרה לבנה, זה אומר שאין חומה, כי האויב יכול להיכנס דרך החלל. אם כן, האחריות של כל אחד מאיתנו על הכלל היא עצומה. אם כן, אם אני לא מבצע את התפקיד שלי, אני פוגע בתפקיד של הציבור. זה מה שברק אומר. אחריות גדולה. לכן, לפני שכל אחד ניגש לתורה באופן אישי פרטי שלו, אנחנו ניגשים לתורה באופן ציבורי, כללי, לאומי. גם מצד השמחה בחלקי והשמחה בחלק חברי, וגם מצד האחריות שלא תישאר מציאות של חלל בחומה. יש פה אחריות. מהמקום הכללי הזה, כל אחד מאיתנו ניגש לקבל תורה באופן פרטי. ועל זה אמרנו נעשה ונשמע. אם כן, הסוד של נעשה ונשמע הוא קודם כל הנעשה לפני נשמע. אני אומר את זה רגע בצורה קיצונית, למרות שתכף נראה שזה לא מדויק. היה מספיק לכאורה שהיינו אומרים כל אשר דיבר השם נעשה מצד האמת, אלא כדי שנהיה שותפים גם למכלול שלא אי אפשר לקיים אותנו באופן אישי, אי אפשר לקיים אצלנו באופן אישי, אז אמרנו אחר כך נעשה ונשמע. כן, אינו עוד פעם, בוא נעשה רגע סדר. מבחינה חיצונית, מעשית, פרקטית, נגיד, כל הכהנים יש להם את אותן מצוות. כל הישראלים יש להם את אותן המצוות. כל מי שיהיה מלך או היה מלך יש לו את אותם חיובים, את אותן מצוות וכו'. בצד החיצוני אתה צודק. אז בצד החיצוני יש, נגיד, אוכלוסיות שונות בעם ישראל, שכל אחד יש לו את המצוות שלו, ולכאורה נראה שכל האוכלוסיה, כל מי ששייך לאוכלוסייה הזאת, הוא בעצם זהה לחברו. אבל לכן הוספנו שזה לא רק עניין של מצוות במובן ההלכתי, אלא כל אחד מהכהנים מגלה את מצוות הכהונה בדגשים אחרים, בזוויות אחרות. האור האלוקי, הקידוש השם שהוא מופיע בעולם, הוא אחר לגמרי מאשר הכהן השני, מאשר חברו. רק, אז רק אני אסיים את המשפט. אז בצד ההלכתי זה נראה זהה. בצד הרוחני, הפנימי, זה ודאי שונה. לכן כל אחד מאיתנו מוסיף אור בעולם שאף אחד אחר לא יכול להשלים אותו. וכאן אני מתחבר שוב למה שברק אומר. אם כן, מכאן האחריות של כל אחד מאיתנו. אדם לא יכול להגיד, מישהו יעשה במקום את העבודה, מישהו ישלים את הלבנה שלי. אף אחד לא ישלים את הלבנה שלך. הקרב הוא איתי להליך את האחריות, הקרב הוא סומך עליך. מצד אחד, תחזיק מעצמך איזה גודל, בלי גאווה. מצד שני, תיקח אחריות. תיזהר, לא לפספס. כן. זה נכון, אבל אני בכוונה רוצה להתרומם למעלה מהצד הטכני של המצוות, אלא מהצדדים הרוחניים שיוצאים אל הפועל. הרב כותב באורות התורה שכל אחד מישראל, האור שיוצא ממנו, שים לב, הרב לא אומר חוכמה, והרב לא אומר קיום, מעשה, מצווה. הרב אומר האור. כל אחד מאיתנו במפגש שלו עם התורה יוצא לעולם אור חדש על ציון תאיר. אומר הרב, ואין דומה האור המתחדש מנפש זו בעולם לאור המתחדש מנפש אחרת. ואם כן, כל אחד מאיתנו יש לו אחריות אדירה. אתם מכירים את הפסקה הזאת? פסקה חשובה מאוד. אורות התורה פרק ב' פסקה א', אני קורא ממש קטע אחד. והנה, כל הלומד תורה ומוציא מהכוח אל הפועל, כאן מדובר על לימוד תורה, אבל בכלל השייכות אל התורה, כל הלומד תורה ומוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה, לא רק בצד השכלי אלא בצד הפנימי יותר, תכף נראה, מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. ואם כן, כשאנחנו אומרים על האדם או לאדם, תזכה להגדיל תורה ולהדירה, זה לא דרשה, תזכה ללמוד עוד 5 דקות. תזכה להגדיל תורה ולהדירה, אתה, פלוני אלמוני, במפגש שלך עם התורה, אתה מגדיל את התורה ממש, ואף אחד אחר לא יכול להגדיל את התורה באופי, בתכונה, במטרה, בתפקיד, שאתה יכול להגדיל את התורה הזאת. אם זה בצד הלימודי, אם זה בצד הקיומי, ואם זה בצד הרוחני. איזה אחריות. אני יכול להגיד על עצמי, אני זוכר, אני נזכר עכשיו, שכשפעם ראשונה נפגשתי עם הפסקה הזאת, אני מודה שא' נבלתי, כי באמת זאת אחריות. וב' לא רק שנבלתי, אני מקווה שמאז התחלתי לקחת אחריות. מה זאת אומרת? אף אחד לא ישלים את החלק שלי בפאזל הזה. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת, ואם כן, הוא מגדיל ממש, התורה ממש בלימודו. וכן, תזכה להגדיל תורה ולהדירה, זה לא להגיע לאיזושהי תובנה חדשה שעוד לא כתובה בשום ספר, או ללמוד עוד 10 דקות אחרי השיעור, אלא זה לגלות בעולם אור אלוקי חדש שאף אחד אחר לא יכול לגלות, רק אתה או רק אני. וזה האחריות שלנו. עד כדי כך. טוב, עד לכאן דברי המשך חוכמה. בואו ניכנס יותר פנימה. כן, בבקשה. בבקשה. תראה, כל אחד מאיתנו צריך ללמוד לפי כוחו ויכולתו, לפי האישיות שלו, הזמן והמקום וכו', את כל התורה כולה. כלומר, אין, בוא נגיד רגע בצורה ציורית, אין מסכת בש"ס שאתה או אני פטורים מללמוד. אני ואתה, אתה לא כהן, נכון? גם אני לא. אני לא פטור מללמוד מסכת זבחים. ממסכת מנחות. למרות שאני לא כהן. אני לא פטור מללמוד מסכת סנהדרין. א', כי אולי אני לא יושב בסנהדרין, וב', עכשיו אין סנהדרין. אני חייב ללמוד מסכת סנהדרין. אני לא פטור מללמוד דיני נזיקין וממונות, למרות שאני לא יהיה דיין, אולי. אני לא פטור. אני חייב ללמוד את זה. עכשיו, כל אחד מאיתנו, בקצב שלו, בדרך שלו, בשלבים שלו. בלי לחץ. כלומר, לא לצאת מכאן מתוסכלים. מתי אני אלמד את כל מה שאני לא עושה? לאט לאט. בסדר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. כל אדם מישראל. כל אדם מישראל חייב להשלים את החלק שלו בתורה, לפי הערך שלו, החל מהלמידה, המשך בקיום, ומעבר לכל זה. ודאי. כדאי לחזור על מה שאנחנו כל הזמן אומרים. הרב קוק כותב, שאדם עובר על איסור בל תשחית, לא רק אם הוא הורס מציאות פיזית קיימת, אלא אם הוא לא מוציא מהכוח אל הפועל, כישרונות שלו. אם יש לי כישרון, ואני לא מוציא אותו מהכוח אל הפועל, אני עובר על בל תשחית. כי אם הכישרון הזה נמצא בתוכי, כנראה כזו בחור רוצה שדרך זה יהיה קידוש השם בעולם. אז אם אני צריך להיות חלמן ברפת, אמרת? כן? ואני לא כזה, כן? ואני יכול לקדש קידוש השם דרך להיות חלמן ברפת, אז אני עובר על בל תשחית. לכן, זה לא רק עניין של מצוות. זה עניין של בכלל, כל האחריות של האדם והתפקיד שלו במציאות, בעולם. בסדר? טוב, בואו נתקדם. עד לכאן דברי המשך חוכמה. בואו נשלים את התמונה ואולי נרחיב אותה קצת עם דברי הרב. אם כן, עד לכאן בעצם הבנו את ההבדל בין נעשה לנשמע, הבנו גם מדוע הוקדמה או הוקדם נעשה לנעשה ונשמע, והבנו מדוע ענינו יחדיו בכל אחד, כל אשר דיבר השם נעשה, מה שאין כן נעשה ונשמע, כתוב סתם ויאמרו, כלומר כל אחד באופן פרטי, באופן אישי. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לסדר של נעשה ונשמע, מה הסוד של הקדמת נעשה לנשמע, ומה, למה באמת זה רז שמלאכי השרת משתמשים בו, וזכינו למדרגה הזאת, ומה קרה אחר כך בחטא העגל וכו'. אז בואו נתחיל מקום מספר 7. המשפטים הראשונים יהיו לכאורה כלליים, לא נבין אותם, אחר כך כשהרב ייתן דוגמה, הדברים יהיו הרבה יותר ברורים. אומר הרב מקום מספר 7, מאמר בממרי הראייה שנקרא נעשה ונשמע. הקדמת נעשה לנשמע, זהו כוחן של ישראל מאז ומעולם. כלומר, האמירה שלנו נעשה ונשמע, היא בעצם תכונת החיים שלנו. זה בעצם אנחנו, זה בעצם האופי שלנו. זה לא דבר מקרי, זה לא דבר חיצוני, זה לא דבר שולי. זה לא דבר שפעם היה. המהות שלנו באה לידי ביטוי בנעשה ונשמע. מה זאת אומרת? אז לפי המשך חוכמה, יש לנו כבר פשט אחד, שהיות ואמרנו קודם כל נעשה, אנחנו מבינים שהמהות שלנו זה כלל, אנחנו מחוברים, אנחנו יחדיו, התורה מתקיימת בציבור, ורק מתוך הנעשה אמרנו נעשה ונשמע. אם כן, הקדמנו נעשה לנשמע, כי בעצם הכל מתחיל בנעשה, ואחר כך נעשה ונשמע, או אחר כך נשמע. בסדר, אז יש לנו כבר כיוון אחד. הרב הולך לכיוון קצת שונה, אבל הוא המשך של מה שאמרנו מקודם. אם כן, הקדמת נעשה לנשמע, זהו כוחן של ישראל מאז ומעולם. מפני שאנו חשים בקרבנו, שבמעמקי הטבע של כל מהותנו, כל קדושת היהדות צפונה. תכף הרב יסביר את זה. ואם אנו חשים איזו חלישות בגבורתה בנוגע לנפשנו, של היהדות, של הקדושה האלוקית שבתוכנו, כלומר, אין לנו נעשה ונשמע בתוכנו, כלפי חוץ, אנחנו לא מצליחים לחשוף את זה, אנחנו צריכים ראשית לכל להתעורר, להיות נאמנים לעצמנו ולחזור אל הנעשה ונשמע שלנו. תכף יתברר מה הכוונה. אומר הרב, ננער את עצמנו מכל התכחשות עצמית ונדע להגן בגאון על הצביון השלם שלנו. ואז נצעוד בעוז על דרכנו בכל מסילות החיים, ובכללם גם כן בדרכה של התחייה הלאומית, כלומר הציונות, ובניין הארץ. טוב, עד לכאן כללי, אנחנו עדיין מבינים מה הרב רוצה. עכשיו אנחנו נכנסים. אומר הרב יסוד, כל דבר החקוק בטבע אינו צריך לשמיעה וללימוד. נעשה זה אני עושה. נשמע זה אני רוצה ללמוד את המשמעות של מה שאני אמור לעשות. נעשה זה ההתבטלות של האדם כלפי הדבר, כלפי המציאות. אני לא שואל שאלות, זה לא תלוי בהבנה שלי בכלל. אני עושה, זהו, נעשה. נשמע זה רגע. למה לעשות? תשמיע לי, מה הסברה? אולי אני אשתכנע, אולי לא. אם אני אשתכנע, אעשה. אם לא אשתכנע, לא אעשה. אם כן, נעשה, לפי הכיוון הזה, זה הרבה יותר עמוק מנשמע. כי בנעשה, האדם מבטל את עצמו כלפי הבורא. הכל מתחיל מהבורא. בנשמע, האדם שם את עצמו במרכז, ורוצה בעצם להבין את מה שהוא אמור אחר כך לעשות. אם היינו אומרים נשמע ונעשה, זה הסדר האנושי הרגיל. קודם כל לשמוע, אחר כך לעשות. קודם כל לראות אם אני מזדהה עם הדברים, מבין אותם, מזדהה איתם, ובעקבות זה אני עושה אותם. אבל כשאני אומר, קודם כל אני עושה עוד לפני שאני שומע, זה אומר שאני מתבטל כלפי אותו הדבר שאני עושה. כלפי אותו ערך שאני עושה. תראו מה אומר הרב. כל דבר החקוק בטבע, דבר שהוא הטבע, תכף נראה לא רק אצל האדם, אבל כרגע נדבר על האדם. דבר שהוא חקוק בטבע אצל האדם, זה התכונה שלו, זה הטבע שלו, הוא לא זקוק ללמוד עליו. הוא לא זקוק לשמוע אותו. הוא ממילא רץ לעשות אותו עוד לפני שהוא שומע אותו. ומצד האמת גם לא צריך לשמוע אותו. לכן כל אשר דיבר השם נעשה זה מספיק. תכף נראה, אז למה צריך להוסיף את נשמע? בהמשך של נעשה ונשמע. כל דבר החקוק בטבע אינו צריך לשמיע וללימוד. כל אחד מאיתנו יחשוב איזה צדדים, בכלל באדם באשר הוא אדם, בישראל באשר הוא ישראל, ובכל אחד מאיתנו באופן אישי, איזה דברים הם חלק מהעצמיות שלנו. חלק מהכישרון, מהתכונה, מהטבע שלנו, הדברים האלה אין צורך ללמוד אותם. למשל, הרב אומר במקום אחר, שאהבת הורים לילדים זה דבר שהוא טבוע בטבע. סליחה לדוגמה, אהבת איש לאישה או אישה לאיש זה דבר שהוא טבוע בטבע. אהבת אדם לעצמו זה דבר שהוא טבוע בטבע. לא צריך ללמוד את זה באוניברסיטה, גם לא בישיבה. זה גם לא תלוי ב-IQ בכלל. זה שאדם אוהב את עצמו זה דבר שהוא חקוק בטבע שלנו. אוי ואבוי אם אדם לא אוהב את עצמו. אוי ואבוי אם אדם צריך ללמוד לאהוב את עצמו. מה זה שייך ללמוד? מה שייכת למידה פה בכלל? כי זה טבע שלי לאהוב את עצמי. בית, אהבה בין זכר לנקבה. זה דבר שהוא טבוע בטבע, לא שייך ללמוד את זה. אהבה בין הורים לילדים. זה אהבה שהיא קיימת בטבע. לא שייך ללמוד את זה. לכן זה לא תלוי בלמידה, זה לא תלוי ברמת האינטליגנציה, זה לא תלוי בכמות האינפורמציה, זה לא תלוי בעומק שאני הגעתי אליו, אלא זה דבר שהוא טבוע בי כטבע. לכן אומר הרב כלל גדול, כל דבר החקוק בטבע אינו צריך לשמיעה וללימוד. אומר הרב משל נפלא, הדבורה, הדבורה כפשוטה, החיה, בעל החיים הנקרא דבורה. הדבורה בונה את תאי קברתה בדיוק, בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה. הדבורה לא ישבה בפקולטה להנדסה לפני שהיא בנתה את הכברת, את התאים בכברת. אז איך יודעת בדיוק לבנות את מספר התאים ובגודל הנכון, בצורה הנכונה וכו'? אלא זה הטבע שלה, זה התכונה שלה. אם כן, דבר שהוא חקוק בטבע, לא זקוק לשמיעה וללימוד. הדבורה בונה את תאי קברתה בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה. מפני שכך חקוק בטבעה. אומר הרב, אם אנחנו עולים רגע למדרגת הרוח, ובעולם הרוחני, כלומר אצל מלאכי השרת, הם לא צריכים ללמוד את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אין ישיבה למלאכים. סליחה. המלאכים לא צריכים לבוא למכון מאיר. אלא אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, א', הם יד רצים לעשות א', עושים רצון קונם, הם שייכים לעולם העשייה. הם שייכים להמשכיות הטבעית של האלוקי שנמצא בטבע נשמתם, אם אפשר לומר את זה ככה. אנחנו כבני אדם לפעמים מתבלבלים וחושבים שאצלנו זה לא נעשה ונשמע, אלא אצלנו זה נשמע, ואז אולי נעשה, אולי לא נעשה, וגם אם נעשה, זה בעקבות הנשמע. זאת הטעות שלנו. אצלנו השכל תופס מקום יותר מדי משמעותי, ביחס לנשמה שאמורה לעורר את הרצון, שאמורה לעורר את המעשה. השכל הוא איזה מין טריז כזה, איזה מין חוצץ בין הטבע הנשמתי שלנו שאמור להתגלות ברצון ובמעשה. אצל מלאכי השרת אין שכל. אין שכל במובן החיובי של המילה. כלומר, הנשמה האלוהית שבתוכם מיד רצה לעשות. אם כן, אצלם נשמה, רצון ומעשה זה דבר אחד. בואו נקרא. ובעולם הרוחני, אין היצורים הרוחניים העליונים צריכים שמיעה לפני מפעליהם. הם לא צריכים ללמוד את זה, הם לא צריכים להשתכנע בזה. מדוע? מפני שקדושתם היא להם טבעית. היות והקדושה היא טבעית להם, היא חקוקה להם בטבע, הם לא זקוקים ללמידה, הם לא זקוקים לשמיעה. מה שאין כן אצל בני אדם, רק בני אדם, העלולים להיות נבוכים על ידי מאומות המדע המזויף. השכל אמור לבלבל אותנו, בין אם הוא יביא אותנו למסקנה הנכונה, בין אם לא, אבל עצם זה שאנחנו משתמשים בשכל ותולים את הכל בשכל, זה עצמו הבעיה. רק בני אדם העלולים להיות נבוכים על ידי מאומות המדע המזויף, בין אם הוא נכון, בין אם הוא לא, זה לא משנה. צריכים התאמצות לשוב אל הטבע הטהור הנפשי שלהם. ואנחנו במעמד הר סיני, מה קרה במעמד הר סיני? בעת אשר ראש הפסגה של אמיתת הווייתנו נתגלה על כללנו, אז בעצם נחשף הטבע האמיתי שלנו. בעת אשר אדון כל נגלה עלינו בהרפילי תואר ללמד לאמנו תורה ומצוות, באנו לידי המעלה העליונה הזאת, ונהיינו ישראליים, איזה משפט, ישראליים, טבעיים, תיאורים, כתבע איתן של נשמתנו בעצם טהרה. מצד האמת היה מספיק לומר, כל אשר דיבר השם נעשה, זה מספיק. אז למה צריך נשמע? כי סוף סוף אנחנו בני אדם. אז אנחנו רוצים להבין ורוצים להזדהות. אבל זה לא תלוי בהבנה ובהזדהות. ההזדהות היא לא תלויה בהבנה. אלא כל אשר דיבר השם נעשה. אחרי שברור לנו שהטבע האלוהי שבתוכנו, החקוק לנו, כתכונה, כאופי, יצא אל הפועל, עכשיו נגיד נשמע, טוב, אנחנו רוצים גם להבין. אבל מצד האמת, היינו מבטרים אפילו על הנשמע. היינו מסתפקים רק בנעשה. אז לפחות הקדמנו נעשה לנשמה. לפי הכיוון הזה, אם נחבר את הדברים למשך חוכמה, אז קודם כל החידוש הגדול זה כל אשר דיבר השם נעשה, או לפני נעשה ונשמה. שהבנו שאנחנו שייכים לעולם העשייה, כי בעצם העשייה מבטאת את הרצון, והרצון מבטאת את הנשמה, או לפני שהשכל שלנו מעורב בסוגיה, בקשר עם ריבונו של עולם. קודם כל, ככלל וכפרטים, אחרי שהבנו שכל אשר דיבר השם נעשה, או לא הבנו, אחרי שהיינו שייכים לכל אשר דיבר השם נעשה, עכשיו אנחנו רוצים גם להזדהות. אז אנחנו רוצים באמת להבין שזה, ההבנה תיצור לנו הזדהות. ובשביל כך, בהתחלה אמרנו כל אשר דיבר השם נעשה. וגם אחר כך כשאמרנו נשמע, הקדמנו נעשה לנשמע. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ובשביל כך הקדמנו נעשה לנשמע, למעלה מכל התרבות המזויפת של האנושיות, שמקדימה נשמע לנעשה, השוגה בהבליה והסובלת מסכלות רשעתה בשליטת האדם לרע לו, כביכול האדם מנהל את הכל, ועובדת בזה את עצמה ועוצמה ועצמיותה כנראה. לכן גם כל אחד מאיתנו, כשהוא הגיע למכון מאיר, מהמקום שלו וכו', הוא בחינת כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו רוצים לחשוף את הטבע. זה לא שאנחנו לא לומדים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, לומדים. אבל אנחנו לומדים כדי לחזור לבריאות הטבעית הישראלית הפשוטה שלנו, שהיא נעשה בלי נשמע, וודאי נעשה לפני הנשמע. עכשיו, כדי להעמיק את זה קצת יותר, נחזור לגמרא מספר 5. כרגע הבנו את 4. את אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבנה הרזה? שמלכי השרת משתמשים בו. זה באמת סוד של מלכי השרת. כי אצל מלכי השרת אין נשמע. או לפחות יש נשמע אחרי נעשה. יש התמשכות, המשכיות של הרצון והפעולה אחרי טבע האישיות, אחרי טבע הקדושה האלוקית שנמצא בהם. אז זה סוד גדול, כי בני אדם בדרך כלל עובדים אחרת. אנחנו עובדים קודם כל נשמע, אחרי זה נעשה. והנה בהר סיני הגענו למצב שאנחנו ממש כמלכי השרת נעשה ונשמע. זה מה שקרה לנו בהר סיני. מה קרה בחטא העגל? תכף נראה. כן. שאלה טובה. כתוב שאבותינו קיימו את התורה כולה טרם שניתנה. כלומר, באמת המצב הטבעי הבריא שלנו שאנחנו לא צריכים ללמוד את משהו בטבע שלנו. כלומר, במצב אמיתי התורה משפריצה מאיתנו בלי למידה, בלי שליטה. מה קרה? כנראה שאנחנו קצת התלכלכנו, קצת התקלקלנו, היינו צריכים לחזור אל הטבע שלנו ממקום חיצוני. אבל אנחנו רוצים לחזור אל הטבע. אני אגיד את זה רגע אחרת. מה שאמור לקרות כשאדם פוגש את בית המדרש, או כשאדם מן הקבע פוגש את המדרשה, זה פשוט דבר אחד. לא להשתכנע שכלית שיש אלוקים. זה טעות. לא באנו לכאן להשתכנע שכלית שהתורה אמת, והתורה מהשמיים. לא. באנו לפגוש את הטבע הישראלי הטהור שלנו, שמאומת החיים קצת חצצה בעד הטבע הזה. אז כביכול אנחנו מתחילים, כאילו זה נראה לנו, אנחנו מתחילים מהנשמע, לומדים ומשתכנעים ויוצרים הזדהות, זה טעות. הלימוד הוא סך הכל חושף את הטבע הישראלי שעוד לפני הלימוד. לכן אם אנחנו נצא מכאן עם קלסרים מלאים באינפורמציה, נכשלנו. אנחנו צריכים לצאת מכאן עם טבע ישראלי בריא. תוכיח שיש אלוהים, זה לא קשור להוכחות, זה קשור לחיים, לוודאות פנימית. מה שייך להוכיח? זה לא עניין של הוכחה. זה עניין של זרם חיים פנימי, שהוא עוד הרבה לפני הלימוד. הלימוד היה, כמו שרב אומר במאמר ראייה, מקום אחר, הלימוד היה מסלק המוקשי. הוא סילק את כל הלכלוך שיעטף את הטבע הישראלי. אבל הלימוד חשף את הטבע הישראלי. לכן הרב ציודה היה אומר, שהביטוי לימוד אמונה הוא פרדוקס. מה שייך ללמוד בשכל, את משהו טבע הנשמה. זה פלא. שאפשר להגיע דרך למידה חיצונית לטבע הפנימי. פלא, מפליא לעשות. באמת זה פלא. אבל אנחנו לא רוצים ללמוד. אנחנו רוצים להאמין. לכן הרב ציודה יוצא בחריפות נגד הביטוי הזה שנקרא לימוד מחשבת ישראל. יש הבדל בין לימוד מחשבה ללימוד אמונה. לימוד מחשבה זה לימוד של, נקרא לזה, דעות. אז יש מחשבות, אומר הרב ציודה, של הרמב״ם, יש מחשבות של אריסטו. זה אנושי, זה טבעי, זה מלמטה, זה לא מלמעלה. אנחנו לא רוצים ללמוד מחשבה, אנחנו רוצים ללמוד אמונה. טוב, משרד החינוך עוד לא הגיע להבנה הזאת. הראיה שמבחן הבגרות בנושא הזה נקרא מחשבת ישראל. זה לא מחשבת ישראל, זה אמונת ישראל. טוב, יש עוד מה לתקן. טוב, אבל בואו רק נעמיק עוד נקודה אחת, ובזה נעצור. אם כן, בשעה שהקדימו, אומר רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. לפי מה שאמרנו עכשיו זה ברור. כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, חיברנו את הנשמה עם הרצון והמעשה מצד אחד, עם השכל, נעשה זה הנשמה, הרצון והמעשה, שזה דבר אחד. הנשמע זה השכל, זה הבנה. כשאנחנו אמרנו נעשה, ואחר כך נעשה ונשמע, והקדמנו נעשה לנשמע, בעצם לא הייתה סתירה אצלנו בין הנעשה לבין הנשמע. בין המציאות הקדושתית, הנשמתית, הרצונית והמעשית, לבין השכל האנושי. אלא הכל זרם באותו זרם. לכן כל מלאך היה יכול לקטור לנו שני כתרים. כי אין סתירה בין שני הכתרים האלה. אין כתר של נעשה וכתר של נשמע. או יותר נכון, כתר של נשמע וכתר של נעשה. ולכן מהבחינה הזו, היינו ממש כמלאכי השרת, לכן כתוב, באו מלאכי השרת. הם באו אלינו, בקו ישר, אנחנו כביכול באותה מדרגה. בואו נגיד בעל פה ונקרא את זה. אבל כשעם ישראל חטא בעגל, מה בעצם מתברר? שאנחנו מפרידים בין הנשמה, הרצון והמעשה, לבין השכל. הנה, השכל האנושי אמר לנו, זה האיש משה, אשר לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, וחטאנו בעגל. אם כן, מה שקרה בעגל, שחזרנו במרכאות למצב הנורמלי האנושי, ולא למצב הנורמלי האלוקי, שהוא הקדמת נעשה לנשמה, והנה, פתאום אנחנו מפרידים בין קדושת הנשמה לרצון ולפעולה, למעשה, לבין השכל. התוצאה, חטא העגל. אם כן, כבר לא המהלכים כבר לא באים אלינו, אלא הם כבר צריכים לרדת אלינו. כי בשלב הראשון של הר סיני היינו במדרגה של מלאכים, אז הם באו אלינו, אנחנו והמלאכים כביכול על אותו קו, על אותה מסילה. אבל כשאנחנו חטאנו בעגל, המלאכים צריכים לרדת. מאחדות של, נקרא לזה, נשמה ושכל, הגענו לפיצול בנשמה לשכל. ולכן היו צריכים המלאכים לרדת, ולכן כל אחד מהמלאכים היה צריך לסלק מאיתנו כתר אחד. כי המלאך כבר לא יכול לסלק שני כתרים ביחד. כי אצלנו כבר הכתרים פוצלו, נחלקו. בואו נראה את לשון הרב ונסיים. מקור 8. כשההורה העליונה של טבעיותה האלוהית של הנשמה, מילים קצת קבועות, אבל אולי זה יותר ברור בעקבות מה שראינו עד עכשיו. כשההורה העליונה של טבעיותה האלוהית של הנשמה מופיעה במילואה, אז כשהאור האלוקי הפנימי הזה, העליון הזה, הנשמתי שבנו, מופיע בצורה מלאה, אז פוגשת היא את התכונה הבהירה של מלאכי השרת בשני ערכיה. אז זה מופיע בשני ערכים שאין ביניהם שום סתירה. מצד אחד, בערך הטבע הרוחני של האופי הנשמתי המתגלה ברצון אדיר וכוח פועל, אם כן, אופי נשמתי, רצון וכוח פועל ופעולה, נשמה, רצון ופעולה, בכל מרוצות קודש של תרה וקדושה, בכל מילוי חפץ אל עליון ברוך הוא, זה מסלול אחד שהוא המסלול של מלאכי השרת. מצד שני, אצל מלאכי השרת אין שכל שמפריע למהלך הקדושתי, נשמתי, רצוני, מעשי. השכל הוא שותף למהלך הזה. ומצד שני, והמילוי הטבעי והרצוני הנהדר בקודש, כלומר, הטבע האלוקי שמתגלה ברצון עד כדי פעולה, הוא משפיע ומחולל מאורו, מהאור שלו, כל אותו האוצר של ההשכלה והתבונה המבורכה. אין הבדל בין נשמה, רצון, מעשה ושכל. הכל מהלך אחד. לכן, והוא היסוד העליון של הקדמת נעשה לנשמע, נעשה לפני נשמע, שמלאכי השרת אינם צריכים אז לרדת אל אנשים כאלה, כי אם באים הם במהלך ישר ופגישה של דרך סלולה. לכן לא מלאכי השרת ירדו, אלא מלאכי השרת באו. למה שמו לנו, אם כן, היינו שואלים, אז היו כותרים לכל אחד מאיתנו כתר אחד? כתר אחד של נעשה ונשמע. לא. למרות שהיינו בסוד של נעשה ונשמע, אבל אצלנו בסופו של דבר הנעשה הוא לחוד מהנשמע. אז מצד אחד כל מלאך כתר לנו שני כתרים, אז מלאך אחד היה יכול לעשות את הפעולה, ומצד שני כתר לנו שניים. כי אצלנו יש איזה סוג של חילוק בין נעשה לנשמע, אבל באותה מדרגה הגענו שהנעשה ונשמע מאוחדים. אין חילוק. כשהתוכן בא אצל בני אדם, כבר נראה חילוק בין עצמיות הטבע המכונן בקדושה, זה הנשמה, הרצון והמעשה, ובין שפעת השכליות היוצאים ממנו, הנעשה אל מול הנשמה. והם נעשים שני כתרים. אז מצד אחד זה כל מלאך כותר, כל מלאך כותר שניים, מצד שני הוא כותר שניים. כי אצלנו זה מחולק. אבל השורש היה אחד, והסתירה לא הופיעה בשניים. לכן כל אחד כותר לנו שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמה. אבל בירידת החיים, כשאנחנו יורדים מהחיבור בין הרצון, הנשמה, לבין השכל, אבל בירידת החיים ושלבת הקודש הוא אמה, אין הטבע האלוהי העליון של הנשמה מתגלה בתעצומות וזו, ואין השכלה שופעת ממנו להזיל פלגים כימי קדם הטובים. אלא, אם נשארו רשמים ממי הטובה במעמקי החיים, הרי הם רשמים פרודים ומנוגדים. נעשה ונשמע, התחלקו, נפלגו, התנגדו אחד לשני. הטבע במעמקיו יש לו געגועי קודש, שאינו יכול להוציא מן הפועל. והמון רב של טבעיות מרה, שמפרידה בין נשמה לחוכמה, והמון רב של טבעיות מרה ומחוללה, מחוללת, מקיפה סחור סחור את הנקודה העלומה של הקודש, והרי פורחת ומסתלקת. וההשכלה, השכל, שהוא זה שמפצל בין הקודש לבין המעשה, הרצון והמעשה, וההשכלה שהורשמה מאז ברשמי קודש, שירבו כל כך מחשבות חשיכות של דעות נפתלות, של חוכמות מעוותות להקיפה, הרי גם כן הולכת ומתפרדת מהנושא האנושי שהייתה כל כך קשורה בו. ואז הנפילה הולכת ומתעמקת, המון סיבות רוחניות עליונות הולכות ויורדות ממכון רומן לחבל את הישות שכבר נדלדלה. המהלך של הטבעיות האלוהית של האדם וההשכלה שלו כבר נעשה שונה זה מזה. עוד טרם שבאה הירידה יותר עמוקה. ומלאכי החבלה, מהי החבלה? יש מלאכי השרת, יש מלאכי חבלה. מלאכי השרת זה המשרתים את אלוקות, את האלוקות, את מה הם משרתים? את החיבור בין הקדושה הנשמתית לבין השכל האנושי. אין סתירה. מלאכי חבלה מחבלים באחדות הזאת. כי אנחנו כבני אדם חיבלנו באחדות הזאת. ומלאכי חבלה אינם יכולים לעשות משלחתם כפולה, בעת שערכים כל כך פרודים. לכן ירדו 1,200,000, ולא 600,000, כי כל אחד היה צריך להוציא כתר אחד מאיתנו. החיבול הטבעי לא מהלך אחר וסגנון אחר. והחיבול השכלי לא גם כן סגנון ומרוץ מיוחד. אז איבדנו את הרצון ואת המעשה, ואיבדנו את השכל ואת הקשר בין שניהם. לכן קוף קף ריבו ולא 60 ריבו. מלאכי חבלה ירדו ופרקו את האתרות שהיו כפולות אחרי שנפרדה לגמרי חיבורתם או חבורתם, ותיומתן נתחלקה. אם כן, סיכום. מהו הסוד של נעשה ונשמע? נגענו בשני דברים. קודם כל, הסוד של נעשה ונשמע שלפני שאנחנו מקבלים תורה כאנשים פרטיים, ואז מצד אחד יש לנו צדדים של נעשה ויש לנו צדדים של נשמע, לפני כן אנחנו, יש לנו תורה כוללת, תורה של ציבור, תורה של חברה, כל אשר דיבר השם נעשה, מה שאני לא משלים, חברים משלים, וכולנו משלימים ביחד. זה דבר אחד. אם כן, לפני שאמרנו נעשה ונשמע, אמרנו נעשה. ב' לפני שאנחנו, חוץ מזה שאנחנו מבינים שאנחנו כלל מקבלים את התורה כציבור, לפני שאנחנו מקבלים את התורה כפרטים, אנחנו מבינים שקבלת התורה שלנו היא מצד הביטול שלנו כלפי ריבונו של עולם. כי הביטול שלנו כלפי ריבונו של עולם זה בעצם מבטא את הקדושה האלוקית הטבעית לנו. עוד לפני שאנחנו לומדים ומזדהים. לכן קבלת התורה ערב חג השבועות, בואו נוציא מכאן שני עקרונות. עיקרון ראשון, קודם כל קבלת התורה שלנו כחלק מעם ישראל ולא כאנשים פרטיים. בית, קבלת התורה שלנו מצד קדושת הנשמה, ולא מצד ההבנות השכליות וההזדהות. אלא קודם כל, הטבע הישראלי הוא זה שמקבל תורה, כי הוא זה זה, זה הוא. ומהמקום הזה אנחנו מנסים להבין ולהזדהות ולהתחבר. טוב, נזכה לעשות, ומכוח כך לעשות ולשמוע. חג שמח.